כן. טוב, הסוגיה שלנו פה בדף ג' סוכה בעניין הזה של מחלוקת בית שמאי ובית הלל, סוכה גדולה, סוכה קטנה, ונצא קצת פה לראות את ההבנה של מחלוקת הראשונים פה שיש בעניין, לנסות להבין קצת את הדעות יותר לעומקם. כן, אז המחלוקת הבסיסית, אנחנו רואים את תראו את הריף במקור השני, בעצם אומר הריף, כמו מסקנת הגמרא בצורה פשוטה, אפשר לראות ככה, מביא את המצטט, ש... חיסור עם החסרה ואחי קטני, כן, לקראת סוף הדברים של הריף, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושוכנו בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא, ושאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושוכנו, בית שמאי פוסלין, ובית הלל מכשירים, והלכה כבית שמאי בתרווי, ודחת טעם אינינו. וכמה כדי ראשו ורובו? שבעה תפחים. כלומר, אומר הריף, צורה פשוטה, כשרואים את הסוגיה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהגמרא, למעשה, אחרי שהיא עושה את החיסור עם החסרה, תודה. אחרי שהיא עושה את החיסור עם החסרה, אז כן, המשנה היא בעצם בדף כ"ח, אבל כמובן זה מובא אצלנו, בהקשר של הסוגיה אצלנו. ובעצם לפי המסקנה, המשנה הזאת כוללת שני דברים. היא גם כוללת מי שהיה, מי שהיה זה מדבר על הגברה, זה מדבר על האדם ולא על הסוכה, וזה מדבר על סוכה שהיא למעשה סוכה גדולה, רק הבעיה היא לא הסוכה, לא הגודל של הסוכה, הבעיה היא השולחן, האם האדם יימשך אחרי השולחן או לא, כי השולחן מחוץ לסוכה, והחשש הוא שאם השולחן לא בתוך הסוכה, אז אדם יגרר אחרי השולחן, ויצא מהסוכה, ולכן מלכתחילה שלא יישב בסוכה כזאת, או שלא גוזרים את הגזרה הזאת, והוא יכול לשבת בסוכה כזאת. אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כיוון שבצורה פשוטה פוסקים כמו בית שמאי, אז אומר הריף, אסור לשבת בסוכה כזאת, זאת אומרת צריך שהשולחן יהיה בתוך הסוכה, ובסוכה קטנה גם מחלוקת של בית שמאי ובית הלל, רק שפה המחלוקת, זה מעניין, כן, הריף אומר, דחת טעם ענינו. לכאורה, כפי שתכף נראה בבעל המאור, זה שאלה אם זה אותו טעם או לא. הריף אומר, זה אותו טעם. מה זאת אומרת אותו טעם? זאת אומרת, גם סוכה קטנה, בסדר, הסוכה היא קטנה, אבל מה העיקר הבעיה? מה הסיפור? מה? שהשולחן לא בסוכה. סוף, השולחן לא בסוכה, אז אם השולחן לא בסוכה, אז יש חשש שיגרר אחרי השולחן. ולכן הוא אומר, חד טעם ענינו, בשניהם זה בסוף, זה הסיפור, הסיפור הוא שהוא יימשך אחרי השולחן, ויצא החוצה. ולכן, גם סוכה קטנה, גם בסוכה גדולה, בסוכה קטנה, אז המשמעות היא שהשולחן צריך להיות בתוך הסוכה, וזה גם קובע את גודל הסוכה, זה כאילו משהו... לכאורה זה משהו צדדי, תכף נראה אם זה באמת ככה, אבל לכאורה זה משהו, לא יודע אם קל איזה טכני או משהו, בסדר, השולחן צריך להיות בתוך הסוכה, אז כמה זה בן אדם פלוס שולחן? זה שבעה טפחים, אז זה הגודל של הסוכה. ובית הלל אומרים לא, לא חוששים לזה, וגם לא חוששים לזה, והשולחן יכול להיות מחוץ לסוכה, ולכן גם הסוכה לא צריכה להחזיק את השולחן, היא צריכה להחזיק אותו ואת ראשו ורובו, אבל לא את הסוכה, לא את השולחן, ובשניהם פוסקים בבית שמאי, זה דעת הריף. בא בעל המאור, שהוא כידוע החולק, לא קבוע, אבל הרבה פעמים על הריף, מביא את הריף, כן, כאמר הרב זל, מביא את הריף, ואז הוא אומר, כן, מביא, כאמר הרב, טעמה יהודי בית שמאי, שהוא גזרינן שמאי משר, אומר הבעל המאור, עלית אלא בסוכה גדולה, אבל בסוכה קטנה, ודאי טעמה יהודי בית שמאי משום דירת קבע הוא, שהרי אין לו שולחן בתוך הבית שימשך אחריו, וקיים עלן דה בתרתי פליגי, בית שמי ובית הלל, וסוכה קטנה, יפסקה איך את הבעדיה כבית שמי, כשהוא שמוי בר יצחק, הלכה צריכה שתהיה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו. והיינו סוגיין בכל המסכתה, שיעור סוכה קטנה, שבעה טפחים. דיו לבית הלל, כשרה בכל שהיא מחזקת ראשו ורובו בלבד. ובעל איתה איך את הכבטאי, כן? לא פוסקים בזה הלכה כמו בית הלל, אלא בזה באמת פוסקים כמו בית שמי, שהסוכה צריכה להחזיק את ראשו ורובו וגם את שולחנו. ובית שמי, אבל בסוכה גדולה, קיים עלן, כבטאי הוא, כדאי הכוונה כמו בית הלל, זה לא אשכחה מן דדחילה. ובית שלה במקום בית הלל, אינה משנה. ומסוכה קטנה לסוכה גדולה לא גמרינן, דעתה מהלכות ואתה מהלכות, ולותה לי אחת בחברתה, אילקח הלכה כבית שמי בסוכה קטנה, וכבית הלל בסוכה גדולה. אומר הבעל המאור, מה פתאום, זה בכלל שני דברים שונים לגמרי. סוכה קטנה, המחלוקת היא על גודל הסוכה, ככה גם ההגדרה בגמרא, ההלכה צריכה שתהיה מחזקת. כמה צריך להיות גודל של הסוכה? ובכל הסוגיות רואים שזה שבעה טפחים, והיא צריכה להחזיק חיים של אדם, שזה הוא ושולחן לאכול, ולכן הגודל הוא שבעה טפחים, ובזה פוסקים באמת כמו בית שמי. אבל בסוכה גדולה, סוכה גדולה זה בכלל משהו אחר, זה מחלוקת בשאלה האם אדם יימשך אחרי השולחן החוצה. הסוכה היא מאוד גדולה, אין בעיה, הסוכה היא שבעה טפחים. יש מקום להכניס לסוכה שולחן וגם יותר, גם מיטה וגם, לא בעיה המקום. בעיה היא שהשולחן נמצא בחוץ ויש חשש בגלל שזה שהאדם יימשך אחרי השולחן, זה גזרה. זה גזרה, האם הוא יימשך. איך פוסקים בדרך כלל בגזרות, בית שמי ובית הלל, איך פוסקים בדרך כלל? מה? כמו מי פוסקים? כמו בית הלל. לא חוששים לדבר כזה שאדם, זה, אז הוא אומר בעל המאור, אז למה לפסוק? למה בנושא הזה, בסוכה גדולה, למה לשנות מהזה הרגיל? אז זה בצורה בסיסית, קודם כל, המחלוקת ראשונים הגדולה שיש בעניין. אני רוצה שנייה אחת לראות את הרמב"ן, אבל אני בעיקר יחזור אליו בהמשך, אבל בכל זאת, קודם כל, קורא אותו עכשיו. בוא נגיד, אני אגיד מילה עכשיו על איך שלי נראה פה הדברים. אתם יודעים שיש מחלוקת ראשונים, או בכלל משהו בגמרא, אתה צריך הרבה פעמים לשאול את עצמך עם מי אתה מזדהה, ואז אתה צריך להבין גם את הדעה השנייה. אז אני, כשאני רואה את הדברים האלה, אני חייב לומר, אני מזדהה יותר עם בעל המאור. כלומר, נראה לי מאוד הגיוני. סוכה קטנה זה סיפור אחד, סוכה גדולה זה סיפור אחר, וממילא צריך לפסוק כמו בית הלל. זאת אומרת ש... בוא נקרא לזה ככה, אני עכשיו אומר את רק את הראייה שלי, זה לא מחייב אף אחד, וזה מה שאני עושה פה עכשיו בשיעור. אני רוצה להסביר, להתעכב על שיטת הריף, כי היא בעצם... יותר צריכה הסבר, מבחינתי, כלומר, בהסתכלות שלי, היא כאילו יותר צריכה הסבר. כי הריף, אומנם בגמרא יכול להיות שזה מה שהריף אומר, הגמרא כביכול קרחה אותם ביחד והביאה אותם ביחד, אבל הסברה שבאה למאור היא מאוד טובה, לכן צריך להבין לעומק את מה שהריף אומר, כי הריף בעצם אומר, תשמע, יש פה משהו יסודי, שהולך לאורך, כאילו שצריך, הוא צריך להבין שהוא קיים גם פה וגם פה, ולכן, ובשני הדברים זה מחלוקת בית שמי לבית הלל, ופוסקים, במקרה הזה פוסקים כמו בית שמי, אבל זה מחלוקת בשני הדברים, ובשניהם גם פוסקים. אז מה עומד בשורש הדברים של הריף? אז לפני שנראה את הדברים, רק בואו נראה רגע עוד קצת את מה שאומר הרמב"ן, ועוד איזה הערה גם מהרמב״ם, ואז ננסה להבין את הדברים. אז הרמב״ן אומר, הרמב״ן כידוע קורא לספר שלו מלחמות השם, ובמי הוא נלחם? מה? במי הוא נלחם?
מי שנגד
הריף. מה? יפה, יפה. הוא נלחם במי שנגד הריף. זאת אומרת, הרמב״ן, הוא אומר בהקדמה שלו, שהריף הוא מאחורני הגאונים, והרמב"ן מאוד מאוד החזיק מהגאונים. מה זה החזיק? זאת אומרת, מחזיק זה לא מילה טובה, זה נראה כאילו כמו איזה... הרמב"ן הבין שהגאונים הם איזה ליגה אחרת, נקרא לזה ככה. מבחינת מסירת התורה, אז יש תנאים, המוראים, את תעזבו שם, יש איזה ספוראים, עוד איזה משהו כזה באמצע, ואחר כך יש גאונים וראשונים. וזה לא אותו מפלס. גאונים זה ליגה אחרת, זה רמה אחרת, כאילו, מבחינת הרמב"ן, לחלוק על גאונים, להתווכח עם גאונים, אגב, זה אותו הדבר גם בספר המצוות לרמב"ם. מי שמכיר, אז הרמב"ם הרי בספר המצוות, למה הוא כתב את ספר המצוות? כי הוא ראה את הגאונים. הוא ראה איך הגאונים ענו את המצוות, ואז אומר הרמב״ם, אני רואה שאני לא מסכים איתם. אז אני הולך להוכיח שאני צודק, הוא כותב 14 שורשים ואת ספר המצוות. מה אומר הרמב״ן? אומר הרמב״ן, מה, אתה יצאת נגד הגאונים? אני הולך להילחם עכשיו להוכיח שהגאונים צודקים. והוא בכל מיני מצוות ינסה כאילו להראות לרמב״ם שזה לא היה נכון שהוא התווכח עם הגאונים, כי הגאונים צודקים. למה? כי הגאונים הם ליגה אחרת. זה מעניין, זאת אומרת, זה מעניין ככה בתפיסה. לא זה בסוגריים, אבל זה, תזכרו את הסוגריים האלה, כי זה, זה, חושב שזה מעניין. אז עריף, כיוון שהוא נחשב ממש מאחרוני הגאונים ומראשוני הראשונים, אבל יש לו עוד משהו, אז הרמב"ן נלחם במי ש, כמו שהגדרת נכון, הרב, נלחם במי שחולק על עריף. אז אומר הרמב"ן, ומה שכתב עוד וכן יעיד, מי שהיה ראשו ורובו, עד וקיימלן בתרתי פליגה, זו אינה תשובה. דתמה דבית שמאי בסוכה קטנה, נמי משום אחיו, שמא יביא שולחן וימשך אחריו, וכל שכנו, דכיוון דאין לו מקום בסוכתו להניח בשולחנו, או פסולה, שאם הניחו מחוץ לה, יימשך אחר שולחנו, אפילו לישון, ולטייל, או לאכול, ופיתו בידו, שכל שאינה ראויה לאכילה כדרכה, ולכל מילי דסוכה אינה סוכה. ועד הפליגי בתרתי, גדולה להודיעכן כוחה דבית שמאי, קטנה להודיעכן כוחן דבית הלל, ומי הוא בתרווי הוא שמה יימשך. אז שימו לב, ככה עכשיו לרמה הבסיסית של הדברים, יכול להיות שאחר כך עוד נחזור לזה עוד טיפה תכף בהמשך, אבל קודם כל אומר הרמב"ן, עריף צודק. ולמה עריף צודק? כי באמת בשניהם הבעיה היא שמה יימשך, ועד רבה, בסוכה קטנה עוד יותר חשש שמה יימשך. הסוכה היא קטנה, והשולחן הוא בחוץ, אז מה, כן? איך? תכף אני אסביר. שנייה אחת לפני כן. אז קודם כל הוא אומר, בשניהם הבעיה היא שמא יימשך, ועד רבה, בסוכה קטנה זה יותר בעיה, כי הסוכה קטנה, באדם אין לו מקום, השולחן בחוץ, אז מה יקרה? הוא יצא החוצה. אז זה עוד יותר מאשר בסוכה גדולה. אז בשניהם זה שמא יימשך. יש פה איזה משפט שתכף אני אחזור אליו, אז נעזוב אותו עכשיו, ואז כלפי מה ששאלת, עכשיו למה הם חלקו בשתי המחלוקות? אם בשניהם זה שם הימשך, אז למה הם חלקו פעמיים? תגיד פעם אחת, נבין את העיקרון. הוא אומר לא, להודיעך כוחן דבית שמאי, בגדולה, עד הפליגי בתרתי, גדולה, להודיעכן כוחן דבית שמאי, למה? כי תגידו אתם, בסוכה גדולה, יש חשש שמא יימשך או לא?
לא.
פחות. יש לך מלא מקום, בסוכה אתה יכול לטייל, לישון, וזה בסדר, השולחן בחוץ, אבל... אתה מספיק יש לך פה, זה... לא, אפילו בזה אנחנו גוזרים. סוכה קטנה, להודיעך כוחן שבית הלל, שמה? שהוא לא חוששים שיימשך. למרות שהסוכה צפופה עליו, הוא לא יימשך. לכן היה צריך לחלוק בשניהם, אבל בשניהם זה שמא יימשך, וזה המחנה המשותף, והעריף צודק, וככה אומר הרמב"ן. כמו שאמרתי, עוד מעט אולי נחזור אליו עם עוד משפט מעניין שהוא אמר פה, שאני חושב שיכול לעזור לנו. עוד הערה אחת, ככה ממש נעשה את זה קצר, כי אין זמן לזה, זה הדברים של הרמב"ם. הרמב"ם, דבר מאוד מעניין, הרמב"ם חילק את סוכה קטנה וסוכה גדולה, לשתי הלכות במקומות שונים, במקומות שונים, שימו לב. בפרק ד' הלכה א' כותב הרמב״ם שיעור הסוכה, גובה עם פחות מעשרה טפחים ולא יותר על 20 ורוחבה זה, ויש לו להוסיף ברוח אפילו כמה מילים, הייתה פחותה מ10 או מ7 על 7, פסולה. אז זה מדבר על סוכה, איזה?
קטנה.
סוכה קטנה צריכה 7 טפחים. פרק ו' הלכה ח', שימו לב כמה זמן זה אחרי, בסדר? 2.5 פרקים אחרי, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך ביתו, או חוץ לסוכה, ואכל, הרי זה אסור. הוא כאילו לא אכל בסוכה, עד שיהיה שולחנו בתוך הסוכה. גזירה שימשך אחר שולחנו, ואפילו בסוכה גדולה. מאוד מעניין. הרמב״ם פה מאוד מעריך, האחרונים מדברים עליו, יש פה שיעור של הרב סובייצ'יק, על הרמב״ם הזה, שהוא היה יכול לכתוב את זה בצורה הרבה יותר קצרה, כן? הרמב״ם אומר, שולחנו בתוך ביתו, או חוץ הסוכה, ואכל, הרי זה אסור, הוא כאילו לא אכל, עד שיהיה, מאוד מאוד מעריך, מדייקים פה הרבה דברים בעריכות של הרמב״ם, על כל פנים, הרמב״ם הולך עם הריף, מבחינת הפסק, הרמב״ם תמיד הולך עם הריף, רק תשימו לב, שהוא כתב את הדברים קצת, מקום אחד הוא כתב פשוט את גודל הסוכה, שבעה טפחים, מהלכה אחרת, הוא דיבר על השם הימשך, ובסוף, אם נספיק, אז אולי גם נבין קצת יותר לעומק את לשונו של הרמב״ם, בעיקר שמסתכלים, רק תראו אולי השוואה אחת בשולחן ערוך, בריש, בתף ריש למדלת, הכל נמצא ביחד, הלכות א' עד ד', סוכה שהם בשבעה, שבעה פסולה, אחר כך עגולה, אחר כך בגדים לנאותה, הלכה ד', מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו חוץ לסוכה ואכל, כאילו לא אכל בסוכה. אפילו בסוכה גדולה, גזירה שם המשך השולחנו, שימו לב, ולמרות שהוא מעתיק לכאורה את לשונו של הרמב״ם, תראו איך הוא קיצץ את הרמב״ם. כן, הוא לא כתב ושולחנו בתוך ביתו או חוץ לסוכה, והרי זה אסור, אלא כתב קצר, אכל, כאילו לא אכל, אפילו מסוכה גדולה, אז הרמב״ם מאוד בולט פה, אז זה ככה בסוגריים, לא בטוח שנספיק, אם לא, אז אפשר אחר כך להמשיך לבד. טוב, אז עד כאן, סיכום קצר ככה לאישור קו, תמיד טוב לעשות ככה, אני גם כוס מים ברשותכם, איך העולם שהכל יהיה ברור. אז אם כן, הריף פוסק בשתי הדברים כמו בית שמאי, כי הוא אומר שזה אותו טעם. בעל המאור אומר שבסוכה גדולה הלכה כבית הלל, בסוכה קטנה הלכה כבית שמאי, ולמה? כי זה לא אותו דבר. זה מחלוקת על גודל הסוכה, זה מחלוקת על להימשך או לא. הרמב"ן מחזיק את דעת הריף, מתרץ, מסביר את הריף, אומר כן, זה כן אותו טעם, זה שם הימשך, וזה החידוש לבית שמאי בסוכה גדולה, שאפילו שם יש שם הימשך, לבית הלל בסוכה קטנה, שאפילו בסוכה קטנה אין שם הימשך, הכל זה שם הימשך, וזה הסיפור, וזה המחלוקת, ולכן פוסקים כמו בית שמאי בשתי המחלוקות, כי יש להם אותו טעם, וזה עיקר הדברים. את הרמב״ם נשים רגע בצד, כי לא בטוח שגם נספיק לדבר עליו. אז אנחנו רוצים להבין מה באמת המחלוקת פה בין בית שמאי לבית הלל בכל הסיפור הזה. אז כדי להבין, נלך רגע לכמה דקות למקום אחר. בעצם זה משנה בפרק שני, שנימד אותה בעזרת השם בחודש אלול, אז תזכרו. אבל יותר חזק זה כסוגיה במסכת ברכות, כי שם מביאים את המשנה בפרק שני ואת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, בהקשר של מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי קריאת שמה. אז בואו שנייה אחת נעשה עכשיו רגע איזה סיבוב קטן למסכת ברכות, וכמה דקות נחזור לעניין שלנו. אז מסכת ברכות אני רק מזכיר, כולם ודאי מכירים, יש לנו מחלוקת לגבי אופן הדרך שבה קוראים את קריאת שמה. כתוב בתורה, בשורבך ובקומך ובלכתך ודרך. אומרים בית שמאי, בלילה איך צריך לקרוא את קריאת שמה? בשכיבה. בבוקר איך צריך לקרוא את קריאת שמה? בקימה, בעמידה. באים בית הלל ואומרים, לא, כל אדם קורא כדרכו. כל אחד יכול לקרוא בעצם בגדול איך שהוא רוצה כדרכו, הוא יכול לקרוא את קריאת שמה. זה המשנה והגמרה שם. על הגמרה שמה יש את הסוגיה הבא, תראו בבקשה מקור 6, אומרת הגמרה ככה, תני רב יחזקאל, עשה כדברי בית שמאי, עשה. כדברי בית הלל, עשה. כלומר, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה. רבי יוסף אמר, עשה כדברי בית שמאי, לא עשה ולא כלום. איך אתם מבינים? לא עשה ולא כלום? לא יצא ידי חובה. דתנן, מאיפה ההוכחה לזה? דתנן, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית, ושמאי פוסלים, בית הלל מכשירים. אמרו להם, בית הלל בית שמאי, זה משנה בדף כ"ח. מעשה שערכו זקני בית שמאי ובית הלל, לבקר את רבי יוחנן בן החורנית. מצאו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו כלום. אמרו להם, משם ראיה, אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה בימיך. אז מה היה שם הסיפור? הם הולכים לבקר את רבי יוחנן, הם רואים את השולחן מחוץ לבית, ולא אומרים לו כלום. אם לא אומרים לו כלום, אז מה זה אומר? מה? שזה בסדר. שמי ש... למרות שלפי בית שמאי זה בעיה, אבל לא אמרו לו כלום. זאת אומרת ש... אמרו לו, אז הם אמרו לו מה פתאום? לא אמרו לו כלום? הם אמרו לו, אם ככה היית עושה, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. מה, ככה אתה עושה? כמו מי? כמו בית שמאי? השולחן בחוץ? אומרים להם בית הלל. אומרים לו, לרבי יוחנן הזה, אומרים לו, תקשיב, אחי, אתה... לא קיימת את ה... אומרים בית שמאי, אומרים, לא קיימת מצוות סוכה, אתה עושה כמו בית הלל, כשולחן בחוץ, לא קיימת מצוות סוכה. עכשיו, אוטומטית כל אחד שרואה את זה, מה הוא שואל את עצמו? מזכיר לכם איך הסוגיה התחילה. הסוגיה התחילה, כתוב שמי שקורא קריאת שמע כמו בית שמאי, לא יצא ידי חובה. מה הראיה? הסיפור. מה קרה בסיפור? איך הוא עשה? הוא עשה כמו בית שמאי או כמו בית הלל? מה הוא עשה? כמו מי הוא עשה? הוא עשה כמו בית הלל. השולחן בחוץ. הוא עשה בחוץ. השולחן בחוץ. הוא עשה כמו בית הלל. בית שמאי אמרו לו, תקשיב, אם עשית כמו בית הלל, אכלת אתה, בכלל לא מקיים כאלה. אבל מה זה קשור? זה... אצלנו אומרים שמי שמה, מי שעשה כמו בית שמאי לא יצא ידי חובה. אתה מביא לי סיפור מדוגמה הפוכה, שמי שעשה כמו בית הלל לא עשה, זה לא, לכאורה זה לא אותו דבר. תכף נראה, זו שאלה פשוטה, כל הראשונים שואלים. שנייה אחת, סיים את הגמרא, רבי אמר, יצחק אמר, עשה כמו בית שמאי, חייב מיטה. וואו. נה, בטרפון, הייתי בא בדרך, תהייתי לקודם בבית שמאי, סיכנתי בית שמאי המליסטים, אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת דברי בית הלל. אז בוא נחזור לשנייה אחת נעזוב את זה, חיים איתה, בוא נשים את זה בצד. תכלס, בוא נחזור לסיפור, איך מסתדרים הדבר הזה. אומרת הגמרא, אומר התוספות, כן? אומר התוספות, תראו רגע בבקשה, באמצע התוספות. אבל תימה, רואים בשורה השלישית בתוספות, אבל תימה, אם כן, מה הייתי מסוכה לא קיימת מצוות סוכה? כי... בוא נתחיל מההתחלה, התוספות, יהיה לנו את כל התמונה. אומר התוספות, אם תאמר, פשיטה דין הלכה כמותם, אין הלכה כמו בית שמאי, תמיד אין הלכה. יש לומר, הואילו בית שמאי מחמירים על האדם תפה מבית הלל, לא שייך לומר פשיטה. דעד עשה כבית שמאי לא עשה ולא כלום, היינו אחד, בית שמאי מקילין, ובית הלל מחמירים. אבל אחה, בקריאת שמע, לא פס לבית הלל דברי בית שמאי. הרי פה, אומר התוספות, תכף אנחנו נגיד משהו אחר, אבל שימו לב רגע, נקודת ההנחה של תוספות, רק חשוב אותה בשביל להיכנס לתוך הדברים, נקודת ההנחה שפה בית הלל, הם לא חולקים על בית שמאי בצורה קריטית, אין להם בעיה שאדם ישכב בלילה או יעמוד ביום, רק בית הלל מה הם אומרים? מה בית הלל אומרים? אתה לא חייב ככה, אתה יכול גם לקרות כדרכך, אתה רוצה דווקא לקרות ב... בשכיבה, אתה רוצה לקרוא, אתה יכול, אבל אנחנו אומרים שאתה יכול בכל דרך. לכן זה חידוש להגיד שעשה כמו בית שמאי, לא עשה, לא, למה עשה כמו בית שמאי, לא עשה כלום? הרי גם בית הלל מסכימים, גם בית הלל מסכימים שאפשר לקרוא, הרי כל אדם קורא כדרכו, נכון, אחד דרכו לשכב, אז הוא קורא כדרכו, אז לכן אומר התוספות, זה הכוונה, קודם כל, יש פה איזה חידוש, ש... עשה כמו בית שמאי, לא עשה כלום, כי לכאורה בית הלל מסכמים עם בית שמאי, בכל זאת כתוב לא עשה ולא כלום. זה הפתיח של תוספות. אבל אז הוא בא ואומר, אבל תימה, אם כן, מה אם הייתי מסוכה, לא קיימת מצוות סוכה וכו'. הוא פירש רשי, עכשיו זה העיקר, תהיו עכשיו חדים פה על זה. פירש רשי, דקייכי, דמי שעשה כבית הלל, לא עשה ולא כלום לבית שמאי, אף העושה כבית שמאי, לא עשה ולא כלום לבית הלל. ומה יקבד דמה? אתה פס לבית שמאי לגמרי מה דמכשירי בית הלל, אבל אחה קרא קריאת שמע כבית שמאי, הנה בבית הלל יצא. בואו נתעכב עכשיו על זה כדי להיות מצומצמים במה שצריך ולא לא יתרחב פה יותר מדי. אומר התוספות, רגע, משהו פה לא מסתדר לי לגמרי, בעיקר לפי רשי. לא, רשי לא מסתדר לי, כי מה רשי אומר? שאלנו לפני 3 דקות, מה שאלנו? איך זה מסתדר? הביאו, מדברים על מי שעשה כמו בית שמאי לעניין קריאת שמע, הוא קרא בשכיבה, אז בית הלל אומרים, הגמרא אומרת לא עשה ולא כלום. ואז מביאים סיפור שהוא הפוך, שהם הלכו לבקר אותו, הוא עשה כמו בית הלל, ואז אמרו לו, אם ככה עשית, אז בית שמאי אמרו לו, אם ככה עשית, לא קיימת מצוות סוכה. אומר רשי, כדי להתמודד עם הקושי הזה, אומר רשי ככה, שימו לב, כמו שבית שמאי אמרו לבית הלל שמה, בסוכה, אמרו לו, תקשיב, לא קיימת מצוות סוכה בחיים שלך, אותו הדבר בדיוק, גם פה, הפוך, אותו הדבר בהפוך, בית הלל, אומרים כאילו לבית שמאי, זה בא לידי ביטוי דרך הגמרא שאומרת, עשה כבית שמאי, לא עשה ולא כלום. לא קיימת מצוות קריאת שמע מימיך, אם עשית כמו בית שמאי. אומר התוספות, אבל זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? כי ניחא בסוכה, בסדר, בית שמאי אומרים, צריך את השולחן בתוך הסוכה. נכון? צריך שולחן בתוך הסוכה. השולחן לא היה בתוך הסוכה, אז הם אומרים, תקשיב, לא קיימת מצוות סוכה בחיים. אבל בסיפור של קריאת שמע, מה הבעיה לפי בית הלל שהוא יקרא, הוא בא לו לשכב. נוח לו, כיף לו לשכב, אז הוא עשה כמו בית שמאי. אז לא קיים מצוות סוכה בחיים? למה? מה? כל כך קשה לתוספות, שהוא מסביר את זה אחרת מרש"י. עכשיו, בגלל שאין זמן, וגם זה לא הסוגיה שלנו עכשיו, הנושא של קריאת שמע, אז לכן אני מקצר פה ורוצה להסביר את רש"י. בסדר? כי אחרת זה ייקח זמן וגם כבר ילאה אתכם, וכבר יהיה קשה להחזיק ראש, אז תעזבו עכשיו את התירוץ של תוספות, ובואו ננסה להבין את רש"י. מה באמת רש"י אומר? תוספות מקשה רש"י, ובגלל זה הוא אומר הסבר אחר. כלומר, הוא דוחה את רש"י, והוא מסביר בכלל משהו אחר. איך נסביר את רש"י? ופה אנחנו בעצם מגיעים לתורף העניין, לנקודה הפנימית ולנקודה המשמעותית. נגיד את זה בעל פה, עוד פעם כדי לא להטריח עם מקורות, ראיתם את זה בסדר, אולי אם לא, אז תראו את זה אחר כך. לגבי המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, יש לנו בעצם כמה אפשרויות לראות את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. הגר"א קצת עושה סדר בעניין הזה, הוא נמצא בעמוד הבא שם בשנות אליהו, לא יקרא אותו עכשיו בפנים, כדי לא, כמו שאמרתי, כדי להיות יותר איזה. אבל מה העיקרון? העיקרון הוא מאוד פשוט. יש באמת מקומות שבית שמאי ובית הלל הם פשוט בית הלל מקילים ובית שמאי מחמירים, ובאמת מי שמחמיר כמו בית שמאי עושה טוב. ובית הלל לא אכפת להם שהוא יחמירו בית שמאי. הדוגמה הכי טובה לזה, מה הדוגמה הכי טובה שבית הלל אומרים שממש טוב להחמירו בית שמאי, אבל לא חייבים, אבל זה טוב להחמיר. אפילו מי שמחמיר, מה? יפה, אפילו מי שמחמיר מוצא ארנק של זהב, אז כדאי לו להחמיר. נכון, סיפור בגמרא, קודם כל המחלוקת בברכות, אדם אכל באיזשהו מקום, הוא צריך להתחילה לברך במקום שהוא אכל. שכח, המשיך ללכת, בית שמאי אומרים שיחזור למקום ויברך. בית הלל אומרים, יאללה, שכחת, המשכת בדרך, תברך איפה שנזכרת. איך אנחנו יודעים שרצוי לעשות כמו בית הלל? כי הגמרא שמה אומרת ששני תלמידים היו, אחד עשה כמו בית הלל, השני עשה כמו בית שמאי, חזר למקום, כשהוא חזר מצא ארנק של זהב. יענו, פרגנו לו מהשמיים, פרגנו לו, אמרו לו, תשמע, כל הכבוד, עשית, חזרת, התאמצת, קיבלת את השכר, מה שנקרא, על המקום קיבלת את השכר. בקיצור, אבל זה כמובן לא הסיפור הוא יותר משמעותי מזה. הסיפור הוא, בית הלל אומרים, תשמע, אנחנו מתחשבים בבני אדם, בני אדם הם בני אדם, עכשיו הוא התקדם בדרך, עכשיו להגיד לו לחזור, כולנו יודעים כמה זה מבאס לחזור, בוא, זה לא נורא, בדיעבד, אכלת פה, תברך שם, זה בסדר, יצאת הידי חובה. אתה רוצה להחמיר? וואו, מעולה, כל הכבוד. מצוין. זה סוג אחד של מחלוקות שבין. יש מחלוקות שהם, שהם, אפשר לומר, יגדיר את זה פר וכאלה. זאת אומרת, אפשר לעשות, אבל לא חייבים או משהו כזה. אבל בוא נלך לקצה השני. והקצה השני הוא שזה המחלוקות שבהם, המחלוקת שבית שמאי ובית הלל היא מחלוקת עקרונית. היא מחלוקת של דווקא. היא מחלוקת של אמירה שאם אתה עושה ככה, אז אתה בכלל לא בכיוון. זה לא חומרה וכולה, אלא זה שני כיווני מחשבה אחרים. ופה אני רוצה להציע שרשי סובר אחרת מתוספות. תוספות נקודת ההנחה שלו הייתה שבית הלל מסכימים שאם אחד רוצה לקרוא קריאת שמע בשכיבה שיקרא. מה אכפת לך שיקרא בשכיבה? ככה בא לו, ככה מתאים לו, לא יודע מה. אומר רשי, לא. כשבית הלל אומרים כל אחד קורא כדרכו, מאחורי הדבר הזה יש תפיסת עולם שהיא, ולא נעריך בה כי היא קשורה לנושא של קריאת שמע, אבל רק נגיד אותה בקצרה. השאלה היא אם לקבל מלכות שמיים זה משהו שעושים אותו תוך כדי החיים, בצורה טבעית בתוך החיים, או צריך בשביל זה לשנות מצב. צריך בשביל זה להיכנס לאיזשהו מצב מסוים. בית שמי אומרים, לקבל מלכות שמיים זה לא הולך ככה תוך כדי תנועה, איפה שאתה נמצא. אתה עכשיו לילה, המצב המדויק שנכון עכשיו לקבל מלכות שמיים זה דווקא במצב הזה. עכשיו בוקר אתה צריך דווקא לעמוד, זה המצב. לא כל אחד קורא כדרכו, כל אחד הולך בדרך בצורה טבעית. בית הלל אומרים, קבלת מלכות שמיים היא לא יציאה מסדר החיים, אלא היא חלק מהחיים. היא חלק אינטגרלי, היא חלק טבעי מהחיים. ואיך זה בא ידי ביטוי? זה בא ידי ביטוי שהתורה, שדווקא הדרך היא בלכתך והדרך, כל אדם קורא כדרכו. תגידו, בסדר, אם באמת אחד ממש כדרכו עכשיו, מה שנוח לו עכשיו זה לשכב, אז אולי בית הלל יסכימו. אבל פה הכוונה, שאם אחד הולך עושה כמו בית שמי, הוא דווקא שוכב. זה קצת גם כתוב במפורש אחר כך, אבל אנחנו מיצחק אמר, עד כדי כך חייב מיטה. כי רבי טרפון היה בדרך, ואיתה כמו בית שמי, ועשה דווקא בשכיבה, ועד כדי כך רבי טרפון אומר, חייב מיטה, הלך כאילו, הלך עם זה עוד יותר חריף. אבל בפשטות אפילו כבר לפני כן שהגמרא אומרת, עשה כבית שמי, לא עשה ולא כלום. למה לא עשה ולא כלום? הוא בסוף קרא קריאת שמע בשכיבה, מה הבעיה? בעיה קשה, כי לפי בית הלל זה הפוך מכל הכיוון, כי הכיוון הוא להכניס את המלכות שמיים לתוך החיים. והוא שינה, אז הוא לא עשה ולא כלום. עכשיו, עד כאן קודם כל בסדר? לפני שאני חוזר לסוכה. פשוט. עכשיו נבין את הדברים ככה. באים זקני בית שמאי בית הלל, רבי יוחנן בן החורנית, והשולחן שלו נמצא בחוץ. אומרים להם בית שמאי לבית הלל, אומרים לו, אתה לא קיימת מצוות, בהתחלה אומרים לא אמר כלום, כאילו זה, ואז אומר פתאום, הם אמרו לו, ככה עשית? לא קיימת מצוות סוכה מימיך. שימו לב, זה מדהים. הרי בסוף, זה רק גזירה. תגידו, הוא אכל בסוכה או שהוא נמשך אחרי השולחן? איפה הוא אכל? לא, שלא, שיהיה, מה? הוא אכל בסוכה. שלא יהיה אי הבנות. אבל האדם אכל בסוכה, רבי יוחנן החורנית, לא יודע מי זה היה, כנראה גדול תורה, מה? הוא לא נמשך אחרי השולחן. הוא אומר, תקשיב, אתה לא קיימת מצוות סוכה בחיים. הוא אומר להם, למה? ישבתי בסוכה, טוב, עם ייחודים, הכל, לאדרין. אומרים לו, לא. השולחן שלך בחוץ. מה הבעיה עם זה שהשולחן שלך בחוץ? מה מבטא השולחן? שולחן מבטא את החומר. אומרים בית שמאי, אם השולחן שלך בחוץ, איפה הראש שלך נמצא? בשולחן. למה? כי לפי בית שמאי, יש חשד שהאדם תמיד חושב על אוכל. יש להם על מה לסמוך? יש להם על מה לסמוך. מה? יש. מה לעשות? אוכל. שולחן מבטא את החומריות, את הטבע הגשמי של האדם. הראש שלו נמצא בשולחן. הוא אומר, אתה פיזית היית פה, יש כוח לחכמים. ויש פה מקורות הזה מאוד מעניינים. שחכמים גוזרים, יש להם כוח בגזירה שלהם לבטל לפעמים את כוח המצווה. זאת אומרת, הוא ישב בסוכה, תגיד מה, אבל לא יצאתי מהסוכה בסוף. לא, אנחנו, אם אתה עם השולחן שלך בחוץ, אנחנו מבחינתנו, אתה לא בסוכה. אתה אולי פיזית היית בסוכה, אתה לא בסוכה. וגם מלכתית יש לנו את הכוח. לדוגמה, מי שקורא קריאת שמע אחרי חצות, אומר רבנו יונה, הרי מהתורה זה עד עולות השחר. אומר רבנו יונה, מי שקורא אחרי חצות, לפי חכמים לא יצא ידי חובה. ולא, הוא קרא קריאת שמע, לפי התורה, הוא קרא קריאת שמע, 2 בלילה, הוא יצא ידי חובה. לא, חכמים גזרו שהזמן הזה, הם גזרו גזרה, ויש להם כוח לפעמים לפעול מה שנקרא גם על הזמן, על החפצה, וגם על המקום, על הסוכה, ולהגיד שזה פסול. להגיד שזה לא סוכה, להגיד שזה ממש לא, זה לא, לא יצאת ידי חובה. כל ימיך לא יצאת ידי חובה. לפי זה אנחנו נבין שמה בתילל סוברים?
העניין זה בגבר, לא בחפצה.
ומה הם אומרים על השולחן? יכול להיות בחוץ. למה? אנחנו לא חושדים. אנחנו לא חושדים שהוא כל היום רק חושב על השווארמה שהוא יאכל בלילה ועל הפיצה שהוא יאכל בערב ועל זה. לא! בית הלל סוג של מאמינים באדם, בחיים הטבעיים של האדם, שהוא, שגם אם, לא צריך לחשוב שאם השולחן לא פה, אז הוא כל כולו נמצא בתוך השולחן והוא כל כולו נמצא באוכל וכל זה. לא! הוא פה, הוא בסוכה, ואנחנו לא גוזרים שמה יימשך אחר שולחנו. זאת אומרת, העומק של הגזרה, שמה יימשך אחר שולחנו, חוזר עכשיו ככה ליישר את ה... אז קודם כל, בוא נבין את רשי, ואז נחזור לזה אצלנו, ונעשה לסגור את הדברים. אז קודם כל, מה רשי אמר? בוא נזכר. רשי אמר, מה הייתה ההשוואה? ההשוואה הייתה כמו שפה בסוכה. בית שמאי אמרו לבית על רבי יוחנן בן חורנית, אם עשית כמו בית הלל, לא יצאת זה, אותו הדבר, בית הלל, אומרים על בית שמאי, שאם קראת קריאת שמע בשכיבה או בקימה, לא יצאת ידי חובה, מימיך. למה? כי המחוקת היא עקרונית. זה לא חומרה שאנחנו מסכימים שבדיעבד, או אם אתה רוצה להחמיר או לעשות כמו בית שמאי, אתה יכול לעשות, אין לנו בעיה, תעשה, בסדר. אנחנו אומרים שעדיף ככה ותעשה ככה. עוד יותר, או אפילו עדיף להחמיר ככה. לא, אנחנו אוסרים לקרוא ככה. כי זה, בתפיסת עולם, אנחנו אומרים להכניס את הטבע לתוך החיים, ולא מאיים, זה לא שני דברים מאיימים שצריך עכשיו להפריד ביניהם ולהגיד קריאת שמע, ולעשות אותה באיזה צורת מסוימת, כי לא, הפוך, הטבעיות של החיים, זה בית הלל. ולכן, אומר רשי, המחוקת היא סימטרית, היא לשני הכיוונים. כמו שפה לא יצאת ידי חובה בחיים, ככה גם אתם לא יצאת ידי חובה בחיים, כי המחוקת היא עקרונית. כלומר, למדנו מזה שני דברים. למדנו מזה שגם בקריאת שמע המחוקת היא עקרונית, ולא כמו שתוספות אמר שזה חומרה, אבל גם למדנו מזה שבסוכה המחוקת היא עקרונית. המחוקת היא מהותית. וכשהריף אומר, עכשיו נחזור לריף ולרמב"ן, כי הריף אומר, שתי המחוקות הם אותו דבר, ובשניהם זה שם הימשך אחר השולחן, אז תשימו לב למשפט שככה, אמרתי אותו מהר, ברמב"ן אני עכשיו רוצה לחזור אליו, כי הרמב"ן אמר, תראו שנייה אחת לרמב"ן, אומר הרמב"ן ככה, כן, זו אינה תשובה. דתאמה דבית שמאי בסוכה קטנה, נמי משום אחי הוא שמא יביא שולחן, וימשך אחריו. וכל שכנו, לפי שאין לו מקום בסוכתו להניח בשולחנו, פסולה, שאם אני יכול בחוץ עליי, יימשך, אפילו לישון ולטייל, או לאכול פיתו, שכל שאינה ראויה לאכילה כדרכה, ולכל מילי דסוכה, אינה סוכה. כל שאינה ראויה לאכילה כדרכה, ולכל מילי דסוכה, אינה סוכה. זאת אומרת, בעצם אומר הרמב"ן, תראה, זה לא רק שם הימשך, זה משהו, השם הימשך אפשר להגדיר אותו כמו סימן, לא סיבה. זה לא שבאמת החשש הוא שם הימשך, אלא הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא השולחן. צריך להיות בתוך הסוכה או לא צריך להיות בתוך הסוכה? בית הלל אומרים, לא צריך להיות השולחן בתוך הסוכה. ואני לא חושש, ולא בגלל זה לא סוכה. ולא, וזה לא נחשב סוכה, כי הראש שלו עכשיו יהיה במקום אחר. לא, הוא נמצא בסוכה, אפילו שהשולחן שלו לא שם, הוא שם, התורה אומרת לשבת, ראשו ורובו פה, זהו, כולו פה, רגוע, הכל טוב. הוא לא נמשך אחרי שום דבר, ואין לו בראש שלו לא שולחן ולא שום דבר. בית הלל לבית שמאי אומרים, לא, השולחן צריך להיות איתך. אם השולחן לא יהיה איתך, אז אתה כבר, משהו פה, יש איזה פגם פה בסוכה. ומזה נגזר הגודל של הסוכה, שהשולחן צריך להיות איתך, ומזה נגזר שאם השולחן לא פה פיזית, אז אנחנו חוששים שאתה באמת גם תלך אחר. ולכן אומר בית שמאי, זה אותו טעם, זה אותו עיקרון. העיקרון הוא שמה יימשך אחר שולחנו, זה עיקרון שהולך על כל הדרך. כן, כל מקום זה לפי, כל מקום זה לפי, לפי עניינו. פה השולחן מבטא איזה מין, השולחן נהיה משהו שהוא מאיים. כלומר, הוא נהיה כאילו משהו שבגללו אני... מה?
וההתייחסות השלילית, פה אנחנו יודעים
מהשם הימשך. מהשם הימשך אומר שכאילו, הגמרא, בזה אמרתי, שאלתי פה האם זה... האם יש איזה על מה לסמוך שהראש שלנו לפעמים בעולם, ביום, נמצא באוכל. זה לא חשש באלמה. זה חשש מאוד מהותי. כאילו, כי באמת האוכל, הוא, מה, ככה קדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהאוכל הוא חלק אינטגרלי מאיתנו, הוא מאוד משמעותי בחיים שלנו, הוא מאוד חלק מאיתנו. ובגלל זה, אז בית שמאי אומרים, אני רוצה שהוא יהיה איתך, אני רוצה שהוא יהיה איתך בתוך הסוכה, אני רוצה להיות בטוח שאתה פה, ואתה, כל הראש שלך פה, והכל רגוע, זהו, אתה לא במקום אחר.
בזכות סוכה, אפשר לעשות קריאת שמע ולא כאילו, זאת אומרת, בזכות ההבנה שאדם יכול...
נכון.
אז הוא יכול לחזור לרוח.
בדיוק. בזכות זה שאני אני סומך על האדם, כלומר, נגיד, המחנה המשותף של בית הלל, זה ברוך השם יום יום. אני סומך על האדם, כמו הרבה דברים, מכירים את זה מהרבה סוגיות אחרות, שבית שמאי תמיד אומרים, השמיים נבראו תחילה, בית הלל אומרים, הארץ נבראה תחילה. כלומר, הארץ היא לא דבר שלילי, הארץ היא לכתחילה. האדם ככה נברא, והוא יודע איך, לא סתם שלכתחילה ככה הוא נברא, אלא הוא גם יודע איך לחיות, הוא יודע איך להתמודד עם החיים האלה. וזה המקור לשני הדברים במקביל. בגלל שהוא יודע איך להתמודד, הוא יכול לקרוא קריאת שמע בכל מצב, ודווקא טוב שיקרא קריאת בכל מצב, הוא הולך בדרך, הוא נמצא פה, הוא נמצא שם, בכל מקום שהוא נמצא, הוא יכול לקבל מלכות שמיים. ומאידך בסוכה, אני לא כל הזמן חושש שהוא ילך לשולחן, הוא לא ילך לשולחן, הוא פה. וגם לא צריך להגדיר את הסוכה לפי השולחן. סוכה יכולה להיות שישה טפחים, יענו בלי השולחן, וזה מספיק, כי הוא פה. וזהו, הוא פה, וזה מה שהוא צריך, לשבת בסוכה, והוא יושב בסוכה. ובית שמאי אומרים, לא, בית שמאי אומרים, אני תמיד חושש שהוא ילך אחרי הזה, לכן מראש אני אגדיר את הגודל של הסוכה כבר שתהיה כזאת שהשולחן בפנים, וגם בסוכה גדולה שהוא יכול לטייל פה, אבל מספיק שהשולחן בחוץ, זה כבר הורס את הכל. זה מה שאמר הרמב"ן, להודיעך כוחות לבית שמאי, שגם בסוכה גדולה, הנה, יש לכם סוכה גדולה, אז מה אתם חוששים? שהוא הולך לטייל בחוץ, שהוא יישם בחוץ? למה? יש לו סוכה גדולה. אבל זה לא עוזר סוכה גדולה, כי מה בחוץ? השולחן. לא עוזר לי שהמיטה פה, בסדר, גם לישון אנשים אוהבים, אבל זה לא, אבל לאכול זה יותר. שולחן בחוץ, וואלה, הוא יצא, הוא ילך לשולחן. הוא חייב, ולכן אני גוזר עליו עד רמה, כלומר, אנחנו מגיעים פה לרמה, ופה אני אומר משהו שלא רציתי להכניס אתכם אליו, מי שראה את התוספות עד הסוף, וגם את התוספות אצלנו, התוספות נגיד אומר שהגזרה להימשך אחר השולחן זה רק גזרה, אבל בדיעבד יצא. אני בכוונה לא, אני לא נכנס לזה, אבל מי שאחר כך יראה את זה, או בשיעורים היומיים, אני לא יודע אם אנחנו כבר אחרי, או לפני, או באמצע, אז תשימו לב, התוספות לא אומר כמו שאנחנו מפרשים עכשיו ברשי. תוספות אומר, זה גזרה, אבל בדיעבד, אם הוא קרה כבר, אז בסדר. וגם בקריאת שמע, כאילו הוא מנסה לעשות ככה את ההשוואה בין הסוגיות. אבל זה לא מה שכתוב ברשי. רשי אומר, כשם שפה לא יצא ידי חובה, גם פה לא יצא ידי חובה. זה נראה, לא יצא. איך זה לא יצא? כי באמת, כמו שאמרתי קודם, יש אפשרות לרבנן לגזור ברמה כזאת שזה מבטל את כוח המצווה. לא קיימת המצווה, זה הפשט של המילים, לא, תסבירו לי אחר את המילים. אמרו לו, אם ככה היית עושה, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אז הכוונה רק מדי רבנן לא קיימת, לא באמת לא קיימת, אלא רק כאילו עברת על גזירת רבנן שהם אמרו שהשולחן צריך להיות, אבל בסוף לא יצאת מהסוכה. אבל לפי הפירוש שאנחנו מפרשים, הוא באמת לא קיים מצוות סוכה מימיו. למה? כי בית שמאי אומרים, אם השולחן בחוץ, תקשיב, זה לא סוכה. זה לא סוכה. זה ממש מעניין, כן? זאת אומרת, זה משהו מאוד חמור. שולחן בחוץ זה לא סוכה. ולכן לא קיימת מצוות סוכה מימיך. ואז אותו הדבר, גם לבית ילד, אומרים, אתה רוצה לצאת קריאת שמה ככה בשכיבה? לא, 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 לא קיימת. אתה צריך דווקא בלכתך בדרך, דווקא, מה זה בלכתך בדרך? כדרכך, תקרא כדרכך, לא תשנה מצב. זה בדווקאות, וזה לכתחילה, ובצורה הזאת, זה מעניין, כי זה באמת לוקח את המחלוקת של שמה יימשך, זה לוקח אותה, אולי, סוג הדברים האלה, תגידו, זה מה שעריף התכוון, לא יכול להגיד לכם. לא, שזה עריף התכוון. אבל אנחנו יודעים שיש רוח הקודש אצל הגאונים, ודאי, ואצל הראשונים, ולכן, נקרא לזה ההתעקשות, כי בעל המאור אומר, למה לא תחלק? תגיד, סוכה קטנה, אני מבין, צריך שיהיה בה סוכה בפנים, אז זה גודל של סוכה, מינימום צריך, אבל סוכה גדולה, למה שהיא משך אחרי השולחן? בוא נפסוק כמו בית הלל, שלא גוזרים, כמו שפוסקים תמיד, שלא גוזרים, וזהו. אז אפשר לחלק בין סוכה קטנה לסוכה גדולה, ובית שמאי, לא בית שמאי, עריף, והרמב"ן אחריו, אומרים לא, על פי מה שהם רואים בעצם בפשט של הגמרא, הגמרא קרחה אותם ביחד, וחיסור עם החסרה, וזה נראה באמת שבשניהם זה אותו עיקרון, ובשניהם פותקים כמו בית שמאי, זאת אומרת, שהשם הימשך הזה הוא משהו מהותי, הוא משהו שנמצא גם בגדולה, גם בקטנה, הוא פוגש אותנו לאורך כל הדרך, ואולי אנחנו יכולים להבין, לפי מה שאמרנו, אפשר להבין יותר לעומק באמת את המהות ואת השורש ואת היסוד של המחלוקת הזאת, ולכן זה באמת גם בקטנה וגם בגדולה, זה גם מגדיר את הסוכה, וזה גם בסוכה גדולה יש את החשש הזה שימשך, כי כן, כי השולחן בחוץ הוא בעייתי, הוא פוגם מהותית בסוכה, כי זה בעצם הוציא את האדם מהסוכה, והאדם בעצם באמת לא פה, הראש לו לא פה, הוא פיזית פה, הוא בעצם לא נמצא שם, הוא לא באמת יושב בסוכה, ולכן בית שמאי אמרו לו, לא קיימת מצוות סוכה מימיך, וכמובן בית הלל, בדיוק הפוך, הם אומרים, הודיעך כוחן בבית הלל, גם בסוכה קטנה, יכול להיות בתוך סוכה, השולחן יכול להיות בבית, אין חשש, אתה לא תימשך, גם שהסוכה קטנה אתה לא תימשך, למה? כי אתה לא תימשך, כי אנחנו סומכים עליך, כי אתה אדם שברור אותך פה בעולם הזה, ואפשר לסמוך על זה שאתה לא כל הזמן תהיה בלחץ על האוכל, אתה רגוע, אתה חי את החיים הטבעיים כמו שהם, ואתה עכשיו בסוכה, ואתה תאכל עם הסנדוויץ' ביד, ולא תלך החוצה עכשיו לשום מקום.
כן. הגמרא אומרת, כשהם מבינים את המשנה, הגמרא אומרת, לא סוף דבר שולחנו, אלא אפילו כדי שולחנו. כמה כדי שולחנו? ספר, כאילו. מה העניין של השולחן? אפילו אם הראש שלך נתן מקום לכדי שולחנו, אז כבר...
כן, אתה השארת פה טפח כדי שאפשר יהיה להכניס לפה... כן, אז בית הלל לא חוצים על זה. כמו שאתה זה בסדר, בית שמאי דורשים ש... מקום לשולחן כבר יהיה פה, ברור שזה לא השולחן עצמו, כי גודל שבעה, תפחים, לא בדקו פיזית עכשיו, אבל יש פה מקום לשולחן, וזה הדברים. אני אומר, בהרחבה, מעניין לראות את הלשון של הרמב״ם, שבאמת הרמב״ם פה בסוכה גדולה, שימו לב לביטוי שלו, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך ביתו, או חוץ לסוכה, ככה, לא דווקא תוך ביתו, או חוץ לסוכה, ואכל, הרי זה אסור, שהשולחן ערוך ישמיט את זה. כאילו, זה ביטוי מאוד, ככה הרב סולובייצ'יט מעריך פה על הרמב״ם הזה. מה זה הרי זה אסור? דרך כלל הרמב״ם לא כותב את זה, היה צריך לכתוב ואכל, אז כאילו לא אכל בסוכה, עד שיש שולחנו בתוך הסוכה. אבל זה שכתב הרמב״ם, הרי זה אסור, זה מעניין. זאת אומרת, שוב, פוסקים כמו בית שמאי. פוסקים כמו בית שמאי, וזה אומר ש... יש פה משהו מהותי, זאת אומרת, אתה צריך שהשולחן יהיה בתוך הסוכה, ואם אתה אוכל שהשולחן לא בתוך הסוכה, הרי זה אסור, יש פה איזו בעיה קריטית, יש פה איזו בעיה גדולה, כי השולחן שמה, זאת אומרת, בסוף פוסקים כמו בית שמאי, אנחנו בדרך כלל רגילים כמו בית הלל, הרמב״ם פוסק פה כמו בית שמאי, גם סוכה קטנה, גם סוכה גדולה, כמו הרמב״ן, כמו עריף, הרמב״ם תמיד כמו עריף, אבל מה שהסברנו מסביר פשוט את העומק של המחלוקת. מה הלכה למעשה, פסיקה זה סיפור אחד, אבל מבחינת הבנת המחלוקת, אז דווקא מההשוואה לברכות ורשי שם בברכות, והדיון הזה אולי יכול להסביר קצת את הדבר הזה. טוב, בעזרת השם. בסדר. יישר כוח.